פרק 9, עריכת קול. עריכת הקול היא אחד השלבים החשובים ביותר בתהליך ההפקה של פודקאסט, ובה בעת גם אחד השלבים המאיימים והמפחידים ביותר עבור לא מעט פודקאסטרים. הסיבה לחשש הזה ברורה. תוכנות עריכת קול נוטות להיות מסובכות ומורכבות יחסית, ולמי שהעבודה עם מחשבים לא באה לו בטבעיות, הצורך ללמוד איך להשתמש בתוכנות האלה נראה כמו סיוט של ממש. החדשות הטובות הן שאתם לא חייבים לעשות את העריכה בעצמכם. יש לא מעט עורכי קול שישמחו להעניק לכם את השירות החשוב הזה, תמורת תשלום כמובן. ובכל זאת, אני בדעה שפודקסטר טוב חייב לדעת איך לעשות עריכת קול, ולהבין את השיקולים והרעיונות השונים שקשורים בה, גם אם לא יעשה את העבודה הזו בפועל. מהי עריכת קול ומה חשיבותה? אחרי שסיימנו את ההקלטה, יש בידינו קובץ אודיו ועליו הקולות המוקלטים. עקרונית, אנחנו יכולים להעלות את הקובץ הזה לאוויר, זאת אומרת, לשחרר את הפרק למאזיננו, כמו שהוא, ללא שום פעולה נוספת. בפועל עם זאת, זה יהיה כנראה רעיון רע מאוד. למה? קחו, כמשל, מלפפון. מלפפון הוא ירק מצוין, באמת, אין לי מילה רעה להגיד על מלפפון, אבל קצת מבאס לאכול מלפפון סתם ככה, בפני עצמו. קודם כל, יש לו קליפה די מרירה, שאם לא נקלף אותה, המלפפון יהיה פחות טעים. ושנית, אנחנו אוהבים מגוון של טעמים באוכל שלנו, בעוד שמלפפון יש טעם אחד וזהו. כמו קליפת המלפפון, גם בהקלטה שלנו יש דברים שכנראה לא כדאי שיהיו בה. למשל, רעשים חיצוניים שהסתננו לתוך ההקלטה, כגון צפירה של מכונית שעברה ברחוב הסמוך, משפטים שלא יצאו טוב בפעם הראשונה שאמרנו אותם וחזרנו עליהם פעם שנייה, ואפילו קטעים שלמים מתוך רעיונות ושיחות שפשוט יצאו משעממים מדי. תוכנת העריכה מאפשרת לנו לאבד את הקובץ הגולמי, לתקן פשלות ולחתוך החוצה את מה שלא צריך להיות בתוכו. לא פחות חשוב, עריכה מאפשרת לנו להוסיף מגוון של טעמים במרכאות אחרים לתוך הסלט של הפודקאסט. באותו האופן שבו נוסיף למלפפון גם עגבניה, בצל, שמן זית, מלח ופלפל כדי להעשיר את המנה, נוכל להוסיף להקלטה שלנו מוזיקה, אפקטים, קטעי ארכיון ומגוון רחב של אלמנטים אחרים כדי להעשיר את הפרק ולהפוך אותו למרתק וסוחף יותר. הנקודה החשובה כאן היא שחובה עלינו להתייחס לקבצי ההקלטה כעל חומרי גלם בלבד ולא המוצר הסופי. אם נשחרר את קבצי ההקלטה לאוויר כמו שהם, אנחנו למעשה נותנים למאזינים שלנו לאכול מלפפון ולא סלט, וגם ההנאה שלהם מהפרק תהיה מוגבלת בהתאם. באותו אופן שבו שף לוקח חומרי גלם והופך אותם לתבשיל טעים, גם אנחנו צריכים לאבד את ההקלטות שלנו לתבשיל של ממש, אם אנחנו רוצים שהמאזינים יתאהבו בתוכנית שלנו. ניתן למצוא באינטרנט לא מעט תוכנות לעריכת קול, שנעות בין תוכנות יקרות ומורכבות שמיועדות למקצוענים, לתוכנות חינמיות ופשוטות יחסית עבור חובבנים ומתחילים. מכיוון שתוכנות חדשות מופיעות כל העת, ותוכנות קיימות נעלמות עם הזמן, גם הפעם אני לא אתמקד בתוכנה אחת ספציפית, אלא בתכונות ורעיונות בסיסיים שניתן למצוא בצורה כזו או אחרת בכמעט כל תוכנה שלא נבחר. את הידע שחסר לכם לגבי התוכנה שבה תבחרו להשתמש, תוכלו להשלים בקלות באמצעות סרטוני הדרכה שזמינים באלפיהם ביוטיוב. אני אציין עם זאת שאני ממליץ בחום על Audacity, תוכנת עריכת קול חינמית שמשמשת אותי נאמנה כבר כמעט 20 שנה. מונחים בסיסיים. תהליך העבודה, workflow בלעז, של עריכת הקול, דומה למדי עבור כמעט כל תוכנות העריכה. הוא מתחיל ביבוא של קבצי ההקלטה, בדרך כלל קבצי וואב, לתוך תוכנת העריכה, ממשיך לעריכה עצמה, ומסתיים בייצוא התוכן כקובץ MP3, והפצתו של הקובץ הזה אל המאזינים. יבוא, אימפורט. השלב הראשון הוא יבוא של קבצי הגלם שלנו, הקבצים שעליהם מוקלטים הרעיון או הקריינות שעשינו עבור הפרק. ברוב המקרים, אלה יהיו קבצים מסוג וואב, שאותם אנחנו נמשוך בתום ההקלטה מכרטיס הזיכרון של המיקסר שלנו או מהכן ששמרנו אותם. בתום תהליך היבוא יופיעו הקבצים שהבאנו לתוך תוכנת העריכה כרצועות אופקיות, tracks, לרוחב המסך, ותוכנם של הקבצים יוצג כמעין גלים בתוך הרצועות. זהו מקור שמה באנגלית של תצוגה שכזו, waveform. תצוגת הרצועות והגלים שבתוכן מאפשרת לנו הצצה נוחה אל תוכנם של הקבצים, גם מבלי להאזין להם. אמנם מהגלים אי אפשר לדעת מה נאמר בהקלטה, אבל אפשר בקלות יחסית להתרשם מעוצמת השמע של ההקלטה, כמה רעש חיצוני נקלט במיקרופון וכדומה. תצוגת הגלים גם מאפשרת לנו לדלג בקלות בין נקודות שונות בהקלטה. כל מה שצריך זה לסמן עם העכבר את הנקודה ברצועה שממנה אנחנו רוצים להתחיל להאזין וללחוץ על נגן, פליי. אחרי שאיבנו את קבצי הגלם אפשר להתחיל בעריכה עצמה. בסעיף הבא אני ארחיב על הפעולות השונות שניתן וכדאי לבצע. כדאי לדעת שכל הפעולות שנעשה על הקבצים האלה בתוכנת העריכה לא תשפען הכלל על הקבצים המקוריים. תוכנות העריכה מקפידות בדרך כלל ליצור עותקים של הקבצים האלה לשימושן הפנימי. יצוא, אקספורט. בסיום העריכה אנחנו נרצה לייצא מהתוכנה את התוכן הערוך כקובץ בפורמט MP3. הסיבה שנעדיף לייצא את התוכן כ-MP3 ולא כ-WAV, למשל, היא שקבצי MP3 הם קטנים בהרבה. עבור אותו תוכן, גודלו של קובץ MP3 יהיה רק כעשירית מגודלו של קובץ WAV. הנפח המצומצם ואיכות השמע המשובחת של קבצי ה-MP3 הופכים אותם לאידיאליים להעברה דרך רשת האינטרנט, וזו הסיבה שקבצי MP3 הם הקבצים שנפיץ אל מאזיננו. בתהליך הייצור, כנראה שנתבקש להגדיר פרמטרים שונים של קבצי ה-MP3 שתפיק התוכנה. שני החשובים שבהם הם סטריאו או סטריאו מחובר, ג'וינט או מונו. במונו, הצלילים שמגיעים לאוזן ימין ולאוזן שמאל של המאזין יהיו זהים לגמרי. סטריאו פירושו שכל אוזן תקבל צלילים שונים, ולפחות חלק מהזמן. לבחירה בין מונו לסטריאו יש השפעה דרמטית על גודל הקובץ המופק. קבצי סטריאו הם תמיד גדולים פי שניים מקבצי מונו בעלי תוכן זהה. ג'וינט סטריאו הוא מעין אפשרות בעיניים. הוא מאפשר השמעה בסטריאו, אבל הקבצים שהוא מפיק קטנים יותר מקבצי סטריאו אמיתיים במרכאות. אם הפרק שלכם מכיל מוזיקה, בחרו באפשרות של ג'וינט סטריאו, מכיוון שכל המוזיקה המודרנית מוקלטת בסטריאו. אם הפרק מכיל דיבורים בלבד, אפשר לבחור במונו, וכך להקטין את גודל הקובץ שיופק. קצב דגימה, ביטרייט. הפרמטר הזה קובע את איכות הקול בקובץ המתקבל. ככל שקצב הדגימה יהיה גבוה יותר, כך איכות הקול תהיה גבוהה יותר, אבל גם הקובץ המתקבל יהיה גדול יותר. חלק מתוכנות העריכה מאפשרות לקבוע אם קצב הדגימה יהיה קבוע, constant, או משתנה, variable. קצב דגימה קבוע, כשמו כן הוא, קבוע ואינו משתנה לכל אורך הקובץ. קצב דגימה משתנה הוא מצב שבו תוכנת העריכה מתאימה את קצב הדגימה לתוכן הקובץ. ככל שהאודיו מורכב ועשיר יותר, כך קצב הדגימה יהיה גבוה יותר כדי לשמר את איכות ההקלטה. על הנייר זה נשמע כמו רעיון טוב, אבל בפועל נתקלתי במצבים שבהם חלק מנגני הפודקאסטים התקשו לפענח קבצי MP3 בעלי קצב דגימה משתנה. לכן אני ממליץ על בחירה בקצב דגימה קבוע, גם אם נשלם במרכאות בתמורה בקובץ MP3 מעט גדול יותר מכפי שאולי היינו יכולים להפיק. מהו קצב הדגימה הרצוי? עבור מרבית הפודקאסטים שהתוכן שלהם כולל בעיקר דיבור, קצב דגימה של 128K יפיק איכות קול טובה מספיק ואין סיבה לעלות מעבר לכך, אלא אם כן מדובר בפודקאסט שכולל בתוכו המון מוזיקה וחשוב לכם לשמור על איכות קול גבוהה במיוחד. במקרים שבהם לגודל הקובץ המופק יש חשיבות קריטית, אפשר לרדת לקצב דגימה של 96K ואולי אפילו מעט מתחת לכך. קבצי MP3 יכולים גם להכיל את מה שקרוי מטה-דאטה, תגיות מידע, tags, אודות תוכן הקובץ, כגון שם הפרק, שם היוצר, תיאור טקסטואלי של התוכן, שנת ההוצאה וכדומה. תגיות המידע האלה הן לא הכרחיות, במובן שהפרקים יהיו ניתנים להאזנה גם אם לא נוסיף אותן לקובץ. עם זאת, רצוי להזין תוכן לתגיות ה-MP3, שכן יש מאזינים שאוהבים לארגן ולסדר את הפרקים שהם מורידים למכשירים שלהם בתיקיות יהודיות וכדומה, והמידע שעצור בתגיות מסייע להם לשמור על סדר וארגון. כמעט כל תוכנות העריכה מאפשרות לקבוע את תוכן תגיות המידע כחלק מתהליך הייצוא של הפרק הערוך לקובץ MP3, ונגני ה-MP3 יודעים לקרוא אותן ולהציג את המידע שהן מכילות למשתמש. קבצי פרויקט. ישנו סוג שלישי של קבצים שלא הכרנו עדיין, והוא קבצי פרויקט, שלפעמים מכונים גם קבצי מקור, source files. הכוונה כאן לקבצים שבהם נשמר מצב העניינים של הפרויקט שלנו בזמן העבודה בתוכנת העריכה. אפשר לדמות את ההבדל בין קבצי פרויקט וקבצי ייצוא, MP3, להבדל שבין מסמך וורד לדף מודפס. מסמך וורד אפשר לערוך ולשנות כרצוננו בכל רגע, אבל ברגע שהדפסנו את המסמך על הנייר, התוכן שלו קבוע ואינו נתון לשינוי. באותו האופן, את קבצי הפרויקט אפשר לפתוח בתוכנת העריכה ולשנות כאוות נפשנו. הם מאפשרים לנו להפסיק את העבודה, לסגור את תוכנת העריכה, ואז לפתוח אותה מחדש במועד מאוחר יותר ולהמשיך מאותה הנקודה שבה עצרנו. בעוד שאת קובץ ה-MP3 שייצאנו כבר אי אפשר לשנות יותר. לכל היותר אפשר להפיק קובץ חדש במקום הישן. חשוב לדעת, קבצי הפרויקט משתנים בין תוכנת עריכה אחת לשנייה, וקובץ שנוצר על ידי תוכנה אחת, אי אפשר לפתוח אותו בתוכנה אחרת. את קבצי הפרויקט של הפרקים שלנו, כדאי מאוד לשמור גם אחרי שסיימנו לערוך את הפרק ועלינו אותו לאוויר. הסיבה לכך היא שעם הזמן, יכול מאוד להיות שתגלו שיש צורך בשינוי כלשהו בפרק. למשל, אולי נתגלעה טעות בעריכה, או שהאורח שלכם מבקש להוריד משפט כלשהו שהוא אמר. אם יש לנו את קובץ הפרויקט של הפרק, אפשר לעשות את השינוי הזה בקלות ולייצא קובץ MP3 חדש. אם אין לנו קובץ פרויקט, אנחנו נאלץ לפתוח את קובץ ה-MP3 בתוכנת העריכה ולעשות את השינויים עליו. אבל קבצי MP3 מכילים רק חלק מהמידע המקורי שהיה בקובץ הפרויקט. וזה אומר שקובץ ה-MP3 החדש שנפיק אחרי השינוי יהיה באיכות קול גרועה יותר מהקובץ המקורי. עריכה בסיסית. כעת בואו נעבור לדבר על עריכת הקול עצמה. בסעיפים הבאים חילקתי את הפעולות השונות שניתן לבצע באמצעות תוכנות עריכה לשני חלקים. פעולות בסיסיות ופעולות מתקדמות. הפעולות הבסיסיות הן פעולות שכיחות שקרוב לוודאי שהן רלוונטיות לכמעט כל פורמט או סגנון שתבחרו לתוכנית שלכם, בעוד שפעולות מתקדמות הן אלה שרלוונטיות לפורמטים ספציפיים ונדירים יותר, או כאלה שמוסיפות נופח אומנותי יותר לתוכנית. הגברה, amplification. הגברה, כשמה כן היא. היא מגבירה את עוצמת השמע של הצלילים המוקלטים, והיא כמעט תמיד הכרחית. מדוע? כפי שציינתי באחד הסעיפים הקודמים, בזמן ההקלטה אנחנו נרצה לוודא שקולות הדוברים לא חזקים מדי, כדי שהמיקרופון לא ייכנס לרוויה והצלילים המוקלטים יהיו מעוותים. המשמעות המעשית היא שכמעט תמיד עוצמת ההגברה, הגיין של המיקרופון, תהיה נמוכה יחסית, כדי להתמודד עם מצב שבו אחד הדוברים מרים את קולו באופן חריג, למשל ברגע של התלהבות או צחוק. נגזר מכך שרמת הקול של ההקלטה הגולמית תהיה רוב הזמן נמוכה יחסית, וזו בעיה. חלק גדול ממאזיני הפודקאסטים מקשיבים להם בסביבות רועשות למדי, ברכב, באוטובוס, תוך כדי ריצה וכדומה, ואם עוצמת הקול תהיה חלשה מדי, המאזינים יתקשו להבין את הנאמר. כמה כדאי לנו להגביר את ההקלטה? התשובה פשוטה, כמה שאפשר. ככל שקולות הדיבור יהיו חזקים וברורים יותר, כך יהיה קל יותר להזין לתוכנית גם בסביבות רועשות. מצד שני, אל תגבירו את האודיו יותר מדי כדי שלא ליצור עיוותים. רוב תוכנות העריכה ימליצו לכם באופן אוטומטי על מידת הגברה נאותה. חשוב לזכור שאם היו מספר דוברים בהקלטה ולכל אחד מהם היה מיקרופון משלו, עוצמת השמע הסופית של כל אחד מהדוברים צריכה להיות זהה כדי להימנע ממצב שבו חלק מהדוברים ישמעו חלשים וחלקם חזקים. לכן יש להגביר את כל אחד מערוצי ההקלטה בנפרד עד שיגיעו לרמה זהה. סינון רעשים, noise removal. ישנם שני סוגים עקרוניים של רעשים שעשויים להסתנן להקלטה שלנו. הסוג הראשון הוא רעשים מונוטונים, שנוכחים בכל או רוב משך ההקלטה, ועוצמתם קבועה יחסית. למשל, רעש של מעברר או מזגן. הסוג השני הוא רעשים רגעיים שמופיעים באקראי לאורך ההקלטה. לדוגמה, מנוע של אוטובוס שעבר ברחוב או דובר שהיקה בשולחן בטעות. כלי סינון רעשים בתוכנות העריכה מיועדים ברוב המקרים לטיפול בסוג הראשון, רעשים מונוטונים, ורוב התוכנות מתמודדות עם רעשים כאלה בצורה טובה יחסית. התוכנה סורקת את האודיו המוקלט, ומכיוון שקל יחסית להבחין בין קולות דיבור לבין רעש מונוטוני וקבוע, התוכנות מסוגלות לנפות את הרעשים מההקלטה במידה משמעותית. יש תוכנות שמאפשרות לנו לדגום מראש קטע קצר של רעש שמופיע בהקלטה, ואז הסינון אפילו עוד יותר אפקטיבי. התמודדות עם רעשים רגעיים לעומת זאת היא מורכבת יותר, ואני ארחיב עליה בתת הסעיף שעוסק בחיתוך קטעים מתוך ההקלטה. אבל סינון רעשים, צריך לזכור, הוא לא קסם. אפילו רעשים מונוטונים אפשר לסנן רק עד גבול מסוים. רוב תוכנות העריכה מאפשרות לנו לקבוע את עוצמת הסינון שנרצה להפעיל על ההקלטה. וחשוב שלא להגזים, מכיוון שסינון מוגזם פוגע גם בקולות הדיבור, והופך אותם למתכתיים ומעוותים. כדי להימנע מסינון יתר, רצוי להפעיל את כלי הסינון בצעדים קטנים. לקבוע עוצמת סינון מתונה יחסית, ואז להאזין להקלטה כדי לוודא שאין פגיעה באיכות הדיבור. אם עדיין ישנם רעשים בהקלטה, אפשר להפעיל את כלי הסינון שוב, עדיין בעוצמה מתונה, ולוודא שוב שקולות הדיבור לא נפגעו. לחפוף, לשטוף ולחזור על הפעולה לפי הצורך. חיתוך קטעים מתוך ההקלטה. הסוג השני של רעשים שציינתי הם רעשים רגעיים, כדוגמת רכב שעבר ברחוב, חריקת כיסא וכדומה. את הרעשים האלה לא ניתן לסנן באמצעות כלים אוטומטיים, ולכן אין ברירה אלא לחתוך אותם החוצה מתוך ההקלטה אם הדבר אפשרי. כנ"ל גם לגבי הברות סתמיות, כגון או פספוסי קריינות, לפסוסים בהגה המקצועית, אם הם מוגזמים ומסיחים את הדעת מהתוכן עצמו. לחיתוך כזה יש תרומה אדירה ברעיונות בעיקר, כדרך לקצץ קטעים משעממים או לא רלוונטיים, ובכך לשפר את התוכן במידה משמעותית. אבל על כך אני ארחיב בפירוט בהמשך. במישור המעשי, חיתוך של מקטע אודיו הוא בדרך כלל פעולה פשוטה. מעמידים את הסמן על תחילת המקטע שאותו אנחנו מעוניינים לחתוך, גוררים את הסמן עד לקצה המקטע הרצוי, ואז לוחצים על הכפתור המתאים בתוכנה, או פשוט על מקש הדילית. אבל עלייה וקוץ בה, חיתוך חובבני ולא זהיר, משאיר מאחוריו אודיו מקוטע, קופצני או לא טבעי. חיתוך טוב, אם כן, הוא חיתוך שהמאזין לא מודע לו כלל. איך נוודא שהחיתוך שלנו יישמע טבעי? הנה מספר טיפים. רצוי שנקודות החיתוך, נקודות ההתחלה והסיום של המקטע הנחתך, יהיו ברגעי שקט, בזמנים שבהם איש אינו מדבר בהקלטה. אם חותכים החוצה קטע דיבור, רצוי שהחיתוך יהיה בסוף משפט, שם קיימת ברוב המקרים הפסקה טבעית בשטף הדיבור. חשוב להקפיד לשמור על מרווחים תקינים בין מילים, במיוחד ברגעים שבהם הדובר עוצר את שטף הדיבור כדי לקחת אוויר. כולנו רגילים לנוכחותן של הפאוזות הזהירות האלה בדיבור בשיחה טבעית, ואם אנחנו נעלים אותן מההקלטה, הדיבור יישמע משונה ולא טבעי. אם החיתוך מביא לכך שהקטעים לפני ואחרי נקודת החיתוך עוסקים בנושאים שונים, אפשר להכניס ביניהם מעברון מוזיקלי קצרצר כדי לסמן למאזין שעברנו נושא. עריכה מתקדמת. הוספת נעימת פתיחה ועוד סיום. נעימת פתיחה ועוד סיום אינם ברוב המקרים תוספת הכרחית. אפשר בהחלט להסתדר בלעדיהם. אבל אני בכל זאת ממליץ לשלב אותם בתוכנית, מכיוון שהמאזינים רגילים לתוספות כאלה מתוכניות הטלוויזיה והרדיו שהם מכירים, ותוכנית נטולת פתיח וסגיר עלולה להיתפס כחובבנית ולא רצינית. ולא תמיד בצדק, אבל מי אמר שהחיים מוגנים? זאת ועוד, נעימות הפתיחה והסיום מהוות גם מעין חתימה קולית של הפודקאסט, כזו שנצרבת במרכאות במוחם של המאזינים והופכת להיות מזוהה באופן אבסולוטי עם התוכנית. אחת הדוגמאות המוכרות לחתימה קולית שכזו היא נעימת הפתיחה של הסדרה המצוירת היו היה. אני בטוח שאם תשאלו את הישראלי הממוצע אם הוא מכיר את הטוקטה ופוגה ברמינור של יוהן סבסטיאן באך, הוא עשוי להשליך עליכם כיסא פלסטיק של כתר, אבל אין ישראלי שגדל בשנות ה-80 שלא יזמזם את היצירה הזו אם רק תזכירו לו במה מדובר. במישור המעשי, ברוב המקרים אנחנו נבחר שיר או מנגינה שתואמים את הסגנון או הנושא שבו עוסקת התוכנית, וחשוב לוודא שהמוזיקה המדוברת מותרת לשימוש כדי להימנע מהפרת זכויות יוצרים, נושא שאנחנו נרחיב עליו בהמשך. נייבא את המוזיקה אל הפרויקט שלנו בתוכנת העריכה, ואז נציב אותה בפתיחת הפרק. אורכה של נעימת הפתיחה צריך להיות לא יותר מ-10 עד 15 שניות, וחשוב לוודא שרמת הווליום שלה לא חורגת מרמת הווליום של קולות הדיבור בהקלטה, כדי שלא ייווצרו הבדלים בעוצמת הקול לאורך הפרק. את 10 השניות האחרונות של המנגינה אנחנו יכולים להנמיך באופן איטי ומדורג, טכניקה שמכונה fade out, כך שהקריינות תופיע תוך כדי שהמנגינה מתחילה. אותו הרעיון תקף גם לגבי אות הסיום של התוכנית, רק שכאן אנחנו נרצה להגביר בהדרגה את 10 השניות הראשונות של הנעימה, וכשהקריינות מסתיימת והמגיש נפרד מהמאזינים, נגביר את המוזיקה עד למקסימום. שוב, מבלי לחרוג מרמת הווליום של שאר ההקלטה. הוספת אנדר. אנדר הוא כל תוספת קולית שנכנסת ברקע הדיבור או הקריינות. למשל, מנגינה עצובה ברקע הקראה של קטע דרמטי או אפקט של מכונת יריעה בזמן שהקריין מספר על קרב צבאי. במישור המעשי, הוספת אנדר מתחילה ביבוא של קובץ הקול שנרצה להוסיף לעריכה שלנו. למשל, קובץ MP3 של מוזיקה או אפקט קולי כלשהו. רוב תוכנות העריכה מסוגלות לייבא ולפתוח סוגים רבים של קבצי קול נפוצים, כדוגמת אוג, וו, MP3 ואחרים. במקרים שבהם קובץ הקול שברשותכם הוא בפורמט פחות נפוץ, יש לא מעט אתרי אינטרנט שמציעים שירותי המרה בין סוגים שונים של קבצים, לרוב ללא פגיעה משמעותית באיכות התוכן. לאחר שאיבנו את הקובץ לתוכנת העריכה, הוא יופיע כרצועה חדשה מתחת לרצועות הקיימות בפרויקט שלנו. נלחץ על הרצועה ונגרור אותה אל המקום שבו אנחנו רוצים שהיא תופיע במהלך הפרק. השיקול הטכני החשוב ביותר בהקשר של אנדרים הוא עוצמת הקול שלהם. אם המנגינה או האפקט חזקים מדי, הם עלולים להפריע למאזין להבין את הקריינות או הדיבור. זכרו שמאזינים רבים מקשיבים לתוכנית בסיטואציות רועשות, בעוד שסביר להניח שאתם עורכים את הפרק בחדר שקט, אולי עם אוזניות על הראש. מה שנשמע לכם כעוצמת קול סבירה בשביל האנדר, אולי יתפס כרועש מדי עבור המאזינים, ולכן כדאי לנקוט בגישה שמרנית ולהמניח את עוצמת הקול של אנדר קצת יותר מכפי שנדרש. טיפ נוסף, מוזיקה עם שירה או מוזיקה ובצלילים בעלי תדר גבוה יחסית, לדוגמה סולו גיטרה או כינור, כנראה שתפריע מאוד למאזינים להבין את הדיבור בפרק. רצוי להעדיף מוזיקה אינסטרומנטלית או כזו שאין בה הרבה צלילים גבוהים. דחיסה, קומפרשן. לעתים, עוצמת הקולות בהקלטה אינה אחידה לכל אורך השיחה. למשל, אם הדובר מדבר בעוצמה נמוכה רוב הזמן, אבל מדי פעם מגביר את קולו בצורה ניכרת, או אם ישנם שני דוברים שאחד מהם מדבר חלש והשני חזק. במצב כזה, המאזין יצטרך להתאמץ כדי לשמוע את הקול החלש, או להגביר את הווליום במכשיר שלו, ואז לסבול מכאבי אוזניים בכל פעם שהקול החזק בוקע מהאוזניות. פתרון אפשרי. ולא נכון, הוא להגביר את העוצמה של כל הערוצים בהקלטה באותה עמידה, וכך להביא את הקולות החלשים לעוצמה נאותה. אבל אם נגביר את כל הערוצים, נגביר גם את אלה שבהם העוצמה כבר גבוהה ממילא, וכך אנחנו נשמר את ההפרשים בין הקולות. לשם ההסבר, נניח שיש לנו שורה של הציצים בגבהים שונים, חלקם נמוכים וחלקם גבוהים, ואנחנו מעוניינים שכולם יהיו באותו הגובה, נאמר מטר אחד. הפתרון הנ"ל מקביל להשקיה של כל הציצים במידה שווה, כך שכולם יגדלו ויגבהו. אם נעשה את זה, נגלה שהציצים הנמוכים אכן צמחו והגיעו לגובה הרצוי, אבל במקביל, הציצים הגבוהים צמחו גם כן, ועכשיו הם בגובה של 1.5 מטר. דהיינו, יותר מדי גבוהים. דחיסה היא פעולה שמטרתה לצמצם את ההבדלים בין קולות חזקים וקולות חלשים בהקלטה, והיא המקבילה להשקיה בררנית. רק הציצים הנמוכים יושקו, כך שהם יגבהו בעוד שהציצים הגבוהים יישארו באותו הגובה. באותו האופן, פעולת הדחיסה מגבירה אך ורק, או בעיקר, את הצלילים החלשים, ולא משפיעה על הצלילים החזקים. התוצאה תהיה אחידות בין כל הצלילים בהקלטה, שהיא תכונה רצויה מאוד, שמקהילה על חייהם של המאזינים. כמו במקרה של סינון רעשים, גם כאן אנחנו נרצה להיות זהירים ושמרנים כשאנחנו מבצעים דחיסה על ההקלטה שלנו. דחיסת יתר עלולה לגרום להקלטה להישמע בוצית ולא נעימה לאוזן. הברות סתמיות. כולנו מכירים את הנטייה הטבעית של בני האדם להוסיף הברות סתמיות שכאלה, או filler words בלעז, בזמן הדיבור. לא חקרתי את הנושא הזה לעומק, אבל יש לי תחושה שהנטייה הזו מתחזקת במידה ניכרת כשמציבים את האדם מול המיקרופון. אולי מכיוון שאנשים משתדלים להיות זהירים יותר כשהם מוקלטים או מדברים אל קהל, ולכן הם משתמשים בהברות סתמיות כדי לתת לעצמם זמן לחשוב. זאת ועוד, כשאנחנו מדברים עם מישהו פנים אל פנים, שוב, זו רק תחושת בטן שלי, לא יותר, אנחנו מסוגלים להתעלם מהברות סתמיות שכאלה בקלות יחסית, בעוד שבהאזנה לפודקאסט אנחנו שמים להן לב ביתר סט. מה הסיבה לכך? אין לי מושג. אני מנחש שאולי בזמן שיחת פנים אל פנים מוכנו עסוק בלנתח את הבעות פניו של בן השיחה שלנו, בעוד שבזמן האזנה לאודיו מוקלט המוח פנוי לנתח את התוכן הקולי באופן מעמיק יותר. רוב המרועיינים, בעיקר כאלה שמנוסים בדיבור מול המיקרופון, מצליחים להימנע משימוש מופרז בעברות סתמיות. אבל מדי פעם אנחנו נקבל מרועיין שהדיבור שלו מכיל כל כך הרבה אם ועד שממש קשה להתרכז בתוכן עצמו. זה קצת כמו לדבר עם מישהו שיש לו פיצעון בוהק בקצה האף. הפיצעון כל כך מושך את תשומת הלב עד שצריך להתאמץ ממש כדי להתעלם ממנו ולהתרכז בשיחה עצמה. במקרים שבהם הדיבור זרוע בכל כך הרבה הברות סתמיות שכאלה, אני ממליץ בחום להשקיע את המאמץ הנדרש ולהסיר אותן בעריכה. נכון, זה לא פשוט. צריך להאזין בקשב רב לשיחה כולה, למצוא את העברות האלה, ואז להסיר אותן בזו אחר זו באופן ידני. אבל החדשות הטובות הן שלא צריך להסיר את כל העברות מכל נקודה באודיו, אלא רק להסיר מספיק מהן כדי שהשיחה תחזור להיות שוטפת ונעימה להאזנה. זאת ועוד, להברות סתמיות יש צורת גל ברורה ואופיינית מאוד, ואחרי כמה פעמים שתתקלו בהן, סביר להניח שתוכלו לזהות אותן גם מבלי להאזין לאודיו עצמו, אלא רק מתוך מבט חטוף בצורת הגל שעל המסך. חיתוך של קטעי שיחה לא רלוונטיים. בכל רעיון יש רגעים מעניינים יותר ורגעים מעניינים פחות. זה טבעו של עולם. אם מתוך שיחה בת 50 דקות, רק כ-30 דקות הן מעניינות והשאר משעממות או לא רלוונטיות לנושא הפרק, יש סיכוי לא מבוטל שהמאזינים יעדיפו להאזין לפודקאסט אחר, כזה שחלק גדול יותר מהתוכן שלו מעניין ורלוונטי. איך נוכל לוודא שרוב או כל התוכן של השיחה שהקלטנו מעניין ורלוונטי למאזין? התשובה פשוטה, נחתוך בעריכה את הקטעים המשעממים והלא מעניינים. אלה עשויים להיות לדוגמה פתיח ארוך ומשעמם שבו המרואיין מציג את עצמו ואת קורות חייו מאז כיתה א', בדיחה לא ממש מוצלחת או סיפור חסר פואנטה. כל רעיון מעצם טבעו מכיל קטעים חלשים שכאלה. בשיחה שאינה מתוסרטת מראש, כמעט בלתי אפשרי להגיע לאותה שלמות אידיאלית שבה כל רגע ורגע מהרעיון מרתק וסוחף באותה המידה. את הקטעים האלה צריך לחתוך החוצה, ומה שישאר מאחור הם אותם קטעי רעיון שהם כן מעניינים ומרתקים. אגב, שימו לב שלא ציינתי את אורך התוכנית כסיבה לחתוך קטע כזה או אחר מהרעיון, כלומר לחתוך קטעים מסוימים מהשיחה אך ורק כדי לקצר את משך הפרק. כפי שהסברתי בפרק הראשון של הספר, אני לא רואה באורך של פרק מאפיין שתורם או גורע מהערך שהוא מביא למאזינים. הטיפ של אסף רפפורט, עורך ומעצב סאונד, כאן הסקטים. שקט הוא לא טעות, הוא כלי יצירתי שטוען משמעות לתוכן. בשימוש נכון הוא יכול להשרות רוגע, לעורר אי נחת או מבוכה, לבנות מתח ולעזור לאסימון ליפול. כמו משחקי אור וחושך בקולנוע, בין הרעש והשקט יש דינמיקה שיכולה להעצים את חוויית ההזנה. שקט מרווח את הדיבור ומוסיף נפח ודרמה. הוא הנקודה בטקסט שבה הכי נכון לסיים את המוזיקה. הוא משפיע על הקצב והאווירה של הסצנה, ובלעדיו הסאונד הוא זרם בלתי פוסק וחסר מבנה. גם במיקס הכי עשיר, רווי קולות, מוזיקה ושכבות סאונד, שקט יכול להיות הצליל הכי רועם. עיצוב קול. עיצוב קול, או סאונד דיזיין, בלעז, הוא הוספת אפקטים קוליים ואו קטעי מוזיקה כדי לטייב את הפרק ולהפוך אותו למעניין ומושך יותר להאזנה. לא תמיד צריך להוסיף אפקטים או קטעי מוזיקה לתוכנית כדי להפוך אותה למוצלחת יותר. ישנם פודקאסטים מצליחים במידה יוצאת מהכלל שלא נמצא בהם ולו בדל של מוזיקה או אפקט. אחת הדוגמאות המוצלחות לכך היא הפודקאסט Hardcore History, שמושך אליו מאות אלפי מאזינים לכל פרק, למרות שמדובר בפרקים ארוכים באופן יוצא דופן, עד כדי 5 שעות לפרק אחד, שמוגשים על ידי דובר יחיד, ללא שום קישוטים ותוספות מעבר לדיבור. זאת ועוד, עיצוב קול נהדר לא יצליח להציל פודקאסט שהתוכן שלו גרוע, באותו האופן שבו אף אחד מאיתנו לא ירצה לחיות בדירה שמעוצבת נפלא, אבל הקירות שלה מתפוררים. ובכל זאת, ישנן סיבות טובות להשקיע בעיצוב סאונד טוב לתוכנית, במידה והדבר אפשרי. לא במקרה, רוב הפודקאסטים המצליחים בעולם מתאפיינים בעיצוב קול מעולה, ולא במקרה כמה מהסרטים המצליחים ביותר בהיסטוריה, כוללים גם פסי קול משובחים במיוחד. המוזיקה והאפקטים מהווים שכבה נוספת של תוכן מעל למילים ולמשפטים, ובידיהם של יוצר או יוצרת מיומנים, ניתן למנף את התוספת הזו כדי להפוך תוכנית טובה לתוכנית מעולה. מוזיקה. יש שתי דרכים עקרוניות לשלב מוזיקה בפרק. הראשונה והבסיסית ביותר היא כמעברון, קטע מוזיקלי קצר שמסמן מעבר בין חלקים שונים בתוכן. למשל, שינוי של הנושא עליו מדברים ברעיון, יציאה להפסקת פרסומות, או קפיצה לסצנה חדשה בסיפור. מעברונים צריכים להיות קצרים, לא יותר מ5 שניות בדרך כלל, ומומלץ להשתמש באותה הנעימה של הפתיח או הסגיר של התוכנית, כדי לחזק את המיתוג הקולי של הפודקאסט. השימוש המהותי יותר במוזיקה הוא כדי ליצור אווירה רצויה. טכניקה שאנחנו מכירים היטב מסרטי קולנוע. למשל, בסצנה שבה הבלש המשטרתי מתקרב אל ביתו של חשוד ברצח, שממתין לו מעבר לדלת כשהוא חמוש באקדח, הבמאי ודאי ישלב מוזיקה דרמטית כדי להעצים את המתח והדרמה. גם כשמדובר בתוכן אודיו, מוזיקת אווירה שכזו עוזרת מאוד לשאוב את המאזין אל תוך עולם הסיפור. דוגמה נוספת היא אווירה הומוריסטית. מכיוון שאי אפשר לראות את פניו של הקריין בפודקאסטים, לא תמיד קל למאזינים להבין מתי הוא רציני ומתי הוא מתבדח. מוזיקה משעשעת וכלילה ברקע הדברים יכולה להבהיר את הכוונה בקלות יחסית. חשוב לדעת שאחת הטעויות הנפוצות היא שימוש יתר במוזיקת רקע שכזו. אם מגזימים בשימוש בה, המוזיקה עשויה להפוך לגורם מפריע שמסיח את הקשב של המאזינים מהתוכן, כמו אזעקה טורדנית של מכונית ברחוב שמפריעה להתרכז בקריאת ספר. זאת ועוד, כשיש יותר מדי מוזיקה ברקע, האפקטיביות שלה כמייצרת אווירה או רגש גם כן פוחתת במידה ניכרת. כדי שנשים לב אליה, על המוזיקה להבליח ברגעים ספציפיים שבהם התרומה שלה עשויה להיות משמעותית, אחרת היא הופכת למעין מוזיקת מעליות, משעממת ושטוחה. אם כן, מתי כדאי להוסיף מוזיקה לפרק ובאיזה מינון? כמו כל דבר באומנות, גם כאן אין חוקים קשיחים, אלא רק חוקי אצבע עקרוניים. כללים יוריסטיים שאם נעבוד לפיהם, נוכל במרוצת הזמן לפתח את הסגנון האישי שלנו. הטכניקה שאני נוטה לעבוד לפיה היא חלוקה של תוכן הפרק לסצנות. יחידת תוכן שכל אחת מהן מייצגת קטע מובחן של הסיפור, קטע שיש לו אווירה עצמאית משלו, ושאותה אני אוכל להדגיש אם אני ארצה באמצעות מוזיקה מתאימה. הנה, לשם הדוגמה, חלוקה לסצנות של פרק דמיוני שעוסק בפרשיית רצח היסטורית, לצד אופי המוזיקה שכנראה הייתי מוסיף לכל סצנה. פתיח, עובר אורח מגלה גופה ביער. מוזיקה של מתח ומסתורין, אולי עם נגיעות של אימה. היכרות עם הגיבור הראשי, בלש המשטרה שמקבל לידיו את התיק. הבלש משוחח עם עד ראייה. קטע ראיון, פתולוג מומחה מעניק לנו פרשנות כלשהי על החקירה. הבלש מגיע לביתו של החשוד העיקרי ועוצר אותו. מוזיקת אקשן דרמטית וקצפית. הפרשה מגיעה לבית המשפט שבוחן את הראיות השונות. קטע ראיון, עורך דין שמסבירה על היבטים משפטיים של הסיפור. הדרמה מגיעה לסיעה, בית המשפט גוזר את דינו של החשוד. מוזיקה דרמטית ומותחת שמטפסת לסי ברגע הקראת גזר הדין. סיום, סגירת קצוות ותובנות. מוזיקה שלווה ורגועה. שימו לב שבדוגמה שהבאתי לא הוספתי מוזיקת אווירה בקטעים מסוימים, כגון בראיונות, למשל, מכיוון שהקטעים האלה אינם סיפוריים במהותם. המטרה שלהם היא להעביר מידע ולא לספר סיפור, ולכן אין אווירה מיוחדת שנרצה להדגיש באמצעות שילוב של מוזיקה. הנקודה הזו רלוונטית גם עבור פרקים שמבוססים מתחילתם ועד סופם על ראיונות. באופן עקרוני, בתוכנית ראיונות, ובמיוחד כשמדובר בראיונות מקצועיים שמטרתם להעביר ידע כלשהו, אין מקום למוזיקה שאמורה ליצור אווירה. ההפך הוא הנכון. בראיון מוצלח, המאזין מרגיש כמו זבוב על הקיר, כאילו נמצא בחדר יחד עם המראיין והמרואיין. אם נוסיף מוזיקה ברקע הדברים, האשליה של הזבוב על הקיר עשויה להישבר, מכיוון שבשיחה טבעית בין שני בני אדם, אין כינורות ברקע, אלא אם כן היא מתנהלת במסעדה איטלקית. יוצא דופן מבחינה זו הוא ראיון שנסוב סביב סיפורו האישי של מרואיין. אם הסיפור הוא דרמטי, אז אפשר בהחלט לשלב מוזיקת אווירה בסצנות הרלוונטיות. איך בוחרים מוזיקה מתאימה? ובכן, כאן הקולנוע יכול לבוא לעזרתנו. 100 שנים של עיצוב פסי קול בסרטי קולנוע יצרו אצלנו, הקהל, כמה מוסכמות סטנדרטיות ומקובלות. למשל, בסצנת מסעדה רומנטית אנחנו נשמע בדרך כלל מוזיקה שיש בה כינורות דביקים, בסצנת אימה אנחנו נשמע חריקות, דפיקות וצלילים דיסוננטיים ולא נעימים, מוזיקת רוק מלווה בדרך כלל סצנות של נאורים ומרד, וברקע סצנות מלחמה נשמע תופים רועמים. העזרו במוסכמות האלה, ואל תחששו להיות קלישאתיים. אחרי הכל, אתם לא מלחינים מקצועיים, ובלאו הכי, המוזיקה היא רק תוספת למנה העיקרית, שהיא התוכן שאתם מבקשים להעביר. בנוסף, מומלץ מאוד להיעזר בשירותיהם של מאגרי מוזיקה מקוונים, שתמורת כמה שקלים בחודש יעניקו לכם גישה לעשרות אלפי שירים ונעימות, שבכמעט בכל המקרים אפשר לסנן אותם לפי האווירה שאנחנו מבקשים ליצור. דרמה, מסתורין, עושר, אהבה וכדומה. השימוש במאגרי מוזיקה שכאלה עשוי לחסוך לכם המון שעות של חיפושים אחר מוזיקה מתאימה, אם התוכנית שלכם עשירה במוזיקה שכזו. שימו לב שהשירים שאפשר למצוא במאגרי מוזיקה שכאלה הם כמעט כולם גנריים. זאת אומרת, הם לא מוכרים לקהל. לא תמצאו שם את הלהיט התורן או שירים של אומנים מפורסמים. פרט אולי ליצירות קלאסיות או שירים ישנים מאוד. במבט ראשון זה נראה כמו חיסרון של השירותים האלה, שהרי הנטייה הטבעית של רובנו היא לרצות לשלב בתוכנית שלנו שירים שאנחנו מכירים ואוהבים. ברמה המעשית זה לא מתאפשר מטעמי זכויות יוצרים, אבל אולי תופתעו לשמוע שבכל מקרה אני מאמין שכמעט תמיד עדיף ואפילו רצוי להשתמש דווקא במוזיקה לא מוכרת על פני מוזיקה מוכרת. למה? הסיבה הראשית היא ששירים מוכרים מגיעים עם מטען עודף של משמעויות וקונוטציות שלא תמיד מתאימות לאווירה שאנחנו מעוניינים ליצור בעזרתם. בואו ניקח לדוגמה את השיר Perfect Day של לו ריד, שבתרבות הפופולרית מזוהה עם השימוש בסמים, כדוגמת הרואין. אם נשמיע את השיר הזה בפרק שלנו, האסוציאציה הזו מיד תצוץ במוחם של המאזינים. האם אנחנו מעוניינים בכך? לא תמיד. אם הפרק שלי עוסק בשימוש בסמים, אז אולי לפרפקט דיי יש מקום בפרק. אבל אם אני רק רוצה ליצור אווירה נוגה ושקטה ולא יותר, הקישור האסוציאטיבי בין השיר לסמים עשוי דווקא להפריע ולזהם במרכאות את התוכן באסוציאציות והקשרים לא נכונים. לשירים לא מוכרים יש יתרון בכך שהם דף חלק, המסר היחיד שהם מעבירים למאזין הוא האווירה שהם יוצרים, ולא יותר. למען הסר ספק, אני לא חושב שאסור להשתמש בשירים מוכרים, אם יש לנו את האפשרות החוקית לעשות כן. במצבים רבים יש בהחלט יתרון בשילוב של שיר מוכר, אבל כפי שציינתי, היותו של שיר מוכר דווקא עלולה להוות חיסרון, ובכל מקרה כמעט תמיד אפשר להשתמש בהצלחה במוזיקה לא מוכרת. חיסרון נוסף, ומעט שולי יותר של שירים מוכרים, הוא שהם כמעט תמיד כוללים שירה. ושירה עלולה להוות בעיה כשמשלבים את המוזיקה בפרק, מכיוון שהיא מתנגשת עם הקריינות ועלולה להפוך אותה לבלתי מובנת. אישית, אני כמעט תמיד משתמש במוזיקה אינסטרומנטלית בלבד, כדי להימנע מהתנגשות שכזו. אפקטים קוליים. הנדבך השני בעיצוב קול הם האפקטים הקוליים, קטעי קול קצרים כגון פיצוצים, צחוק, משב רוח וכדומה. לפני שניכנס לאופן השימוש בהם, חשוב לזכור שכמו שירים ונעימות, גם אפקטים מוגנים בזכויות יוצרים, ואסור לעשות בהם שימוש ללא רישיון מתאים. לשמחתנו, רוב מאגרי המוזיקה המקוונים שהזכרתי קודם, מכילים גם ספריות אפקטים עשירות למדי. לשילוב של אפקטים קוליים בתוכן עשויות להיות שתי מטרות עקרוניות. הראשונה והפשוטה ביותר היא לצרכים מעשיים, כמו הסתרת מילה גסה באמצעות צפצוף קצר. השימוש הזה הוא די מובן מאליו, ולכן אני לא ארחיב עליו. השימוש השני והמעניין יותר הוא לצורך ההשרת התוכן, כדי לחזק את אפקט תיאטרון המוח, אותו סרט דמיוני שאנחנו מריצים במוחנו בזמן שאנחנו קוראים ספר עלילתי או מאזינים לפודקאסט. למרות שאפקט תיאטרון המוח עשוי להתקבל גם ללא כל עזרים קוליים כלשהם, כפי שקורה כשאנחנו קוראים ספר, למשל, שימוש נבון ומושכל באפקטים קוליים יכול לחזק מאוד את האפקט הזה. למעשה, אני רואה ביכולת שלנו להוסיף אפקטים כאלה כדי לחזק את תיאטרון המוח, אחד מהיתרונות הגדולים של תכנים קוליים על פני תכנים טקסטואליים. הנה דוגמה שהתרחשה במציאות. באחת התוכניות סיפרתי את סיפורו של אדם שנולד בכפר קטן ברומניה בראשית המאה ה-19. מכיוון שלא ידעתי באיזה כפר בדיוק מדובר וכיצד הוא נראה בעבר, לא יכולתי לתאר בפני המאזינים את הנוף הכפרי שהיווה את התפאורה במרכאות לעלילה. הפתרון שלי היה לתת למאזינים ליצור לעצמם את הכפר הרומני הקטן כפי שהם מדמיינים אותו. לשם כך, שילבתי ברקע הקריינות אפקטים של משאבי רוח קלים, רשרוש אלים וציוץ ציפורים, כדי לשוות לסצנה אווירה כפרית מובהקת, ופה ושם אפילו הוספתי קרקור מרוחק של תרנגולות ודינדון של פעמוני פרות כדי להשלים את האשליה. אם עשיתי עבודה טובה מספיק בתביעת עלילה מושכת ומרתקת, הרמזים הקוליים האלה יכולים להעמיק את חוויית ההאזנה, והמאזין ירגיש כאילו שהוא נמצא באותו כפר קטן, לצד גיבור הסיפור. המפתח לשימוש נבון באפקטים קוליים הוא ההקשר והמינון. אם נשתמש באפקטים באופן סתמי, ללא מטרה מוגדרת, הם יאבדו מעוצמתם. מהבחינה הזו, האפקטים הם קצת כמו קישוטים אדריכליים על בניין. אם נפזר קישוטים שכאלה באופן אקראי וחסר מחשבה, הם לא יתרמו לייחודיות ולסגנון של המבנה. אבל אם נשקיע מחשבה במיקום ובסגנון של הקישוטים האלה, הם יכולים להעניק לו אופי ייחודי, כמו פסלי גרגואל שמאתרים בניין בסגנון גותי. באותו האופן, אם האפקטים שנרצה לשלב בפרק הם לא חלק טבעי מהסצנה שאנחנו רוצים ליצור, או אם אין ביניהם חוט מקשר כלשהו, הם ירגישו כמו תוספת מלאכותית ולא קשורה. באותו האופן, גם לכמות האפקטים שנשלב בתוכן יש חשיבות. אם נגזים באפקטים, הם עלולים להסיח את דעתו של המאזין מהתוכן עצמו. איך אפשר לדעת אם המוזיקה והאפקטים שאנחנו רוצים להוסיף תורמים לפרק או פוגעים בו? לרוע המזל, אין תשובה קלה לשאלה הזו. עיצוב פסקול, בין אם לפודקאסט, לסרט או לסדרת טלוויזיה, הוא אומנות במלוא מובן המילה, והחלטות יצירתיות שכאלה נובעות מתוך תחושות סובייקטיביות, ולא מתוך סט כללים או חוקים נוקשים. ההצעה הטובה ביותר שאני יכול לתת בהקשר הזה, ולמעשה בכל מה שקשור לאומנות בכלל, היא להאזין לפודקאסטים של יוצרים מוכשרים אחרים, להעתיק מהם את הרעיונות והטכניקות שמצאו חן ביניכם, ובעיקר להתייחס בכובד ראש לפידבקים שנותנים לכם המאזינים הראשונים, כדי להבין מה מתוך כל הדברים שניסיתם עובד כמו שצריך ומה לא. בינה מלאכותית. בעודי כותב את השורות האלה, בשלהי 2023, מתחוללת סביבנו דרמה טכנולוגית אמיתית, מהפכה התעשייתית שכמותה חוותה האנושות רק מספר פעמים ספורות בתולדותיה. מהפכת הבינה המלאכותית. כבר עכשיו אפשר להבחין בהשפעתה של המהפכה הזו על עולם האומנות. כלי AI מייצרים תמונות וציורים מדהימים, מחקים קולות של זמרים שהלכו לעולמם לפני עשורים, וכותבים טקסטים שקשה מאוד להבחין בינם לבין כאלה שנכתבו על ידי בני אדם. אי אפשר לדעת מה תהיה השפעתם של הכלים החדשים האלה על עולם הפודקאסטים, בדיוק מאותה הסיבה שאי אפשר לדעת מה תהיה השפעתם על כל שאר התחומים בחיינו. הכל משתנה מהר מדי, ומה שהיה בלתי אפשרי עד שלשום, הפך להיות זמין לכל דורש תמורת $20 בחודש. בתור מהנדס חשמל וחובב טכנולוגיה מושבע, השתדלתי לבחון כל כלי וכל תוכנה שכזו מהרגע שיצאו לעולם, ולהשתמש בהם במסגרת העבודה השוטפת על הפודקאסטים השונים, כדי להתרשם מחסרונותיהם ויתרונותיהם. התובנה הראשונה שהגעתי אליה היא שנכון לזמן הזה, מודלי שפה כדוגמת ChatGPT וקלוד לא מסוגלים להפיק תוכן מעניין ויצירתי ללא הכוונה אנושית משמעותית. זאת אומרת, אם נבקש מהם לכתוב עבורנו תסריט לפודקאסט, נקבל כברירת מחדל טקסט אפור, חסר ייחוד ואופי. זה לא צריך להפתיע את מי שמבין כיצד עובדת הטכנולוגיה הזו מתחת למכסה המנוע. בסיכומו של דבר, הטקסט הבסיסי שפולטים מנועי שפה הוא מעין ממוצע שכמעט כל הטקסטים האנושיים שנכתבו אי פעם, וממוצע, מעצם הגדרתו, הוא אפור וחסר ייחוד. המודלים בהחלט מסוגלים להפיק טקסטים יצירתיים ומעניינים, אבל רק אם המשתמש יודע מה לבקש מהם, או במילים אחרות, עדיין נדרשת מומחיות אנושית מסוימת. בדגש על המילה עדיין. העובדה שמודלי השפה מסוגלים כרגע להפיק רק טקסטים גנריים וחסרי נשמה היא לא בהכרח דבר רע. יש לא מעט מצבים שבהם גם טקסט גנרי יכול להיות שימושי, כמו במקרים שבהם המאזינים מעוניינים לצרוך מידע לשם השימושיות שבו, ולא לצורך בידור או הנאה. למשל, אני בהחלט יכול לדמיין מצב שבו מטייל שנמצא ליד אתר ארכיאולוגי כלשהו, ישמח להאזין לפודקאסט קצר אודות ההיסטוריה של אותו אתר, ומכיוון שמדובר במידע היסטורי עובדתי, התסריט לפודקאסט כזה יכול בהחלט להיכתב על ידי בינה מלאכותית. אבל אם נשים את עניין כתיבת התסריט בצד לרגע, לבינה המלאכותית יש כבר עכשיו שימושים מעשיים מאוד בתהליך ההפקה של פודקאסטים. היכולות המרשימות של הכלים האלה תורמות לנו בשני אופנים. הראשון, הם מייעלים את תהליך ההפקה ועושים את חיינו לקלים יותר. השני, ואולי לא פחות חשוב, הם מאפשרים לנו לקפוץ מדרגה ביכולות ההפקה שלנו, ומאפשרים ליוצר יחיד להפיק תכנים באיכות וברמה שפעם דרשו צוות שלם של אנשי מקצוע. הנה רשימה קצרה של שימושים כאלה שאני וצוות רשת עושים היסטוריה עושים בכלי ה-AI כבר היום. תמלול. באתר הבית של עושים היסטוריה אפשר למצוא תמלולים מלאים של כמעט כל פרקי התוכנית. ולמרות שאין לי נתונים ממשיים כדי להוכיח את זה, אני מאמין שלתמלולים האלה הייתה תרומה חשובה להצלחת הפודקאסט. סיבה אחת היא שמנועי חיפוש כדוגמת גוגל טובים יותר בלהבין טקסטים מאשר קטעי אודיו, ובזכות התמלולים פרקים של עושים היסטוריה זוכים להגיע למקומות גבוהים יחסית בתוצאות החיפוש. למשל, פרק שעשיתי על זיגמונד פרויד היה במשך שנים התוצאה השנייה בעמוד הראשון של גוגל, אחרי ויקיפדיה, והמיקום הפנטסטי הזה הביא אלפי גולשים חדשים לאתר הבית של התוכנית. סביר להניח שלפחות חלקם התחילו להאזין לפודקאסט בעקבות הביקור האקראי הזה. בנוסף, תמלולים שכאלה מאפשרים גם לחרשים וכבדי שמיעה ליהנות מהתכנים שלנו. תמלול ראיונות. אחד האתגרים הרציניים שעומדים בפני מי שרוצה לשלב קטעי ראיונות בתוך תסריט נרטיבי, כפי שאני עושה לא אחת בעושים היסטוריה, הוא לאתר את הקטעים הרצויים בתוך הראיון הגולמי, במיוחד אם מדובר בראיון ארוך יחסית. כיום ישנם לא מעט כלי בינה מלאכותית שמסוגלים לתמלל ראיונות, גם בעברית, ואפילו לצרף לתמלולים האלה תזמונים רלוונטיים, timestamps. התמלולים האלה חוסכים לי שעות של עבודה, ואני ממש לא מגזים. סיעור מוחות. אחד השימושים המועילים ביותר שאני עושה בצ'אט GPT הוא סיעור מוחות בזמן תכנון הפרק או לקראת ראיון. אני מבקש מהבינה המלאכותית להציע לי רעיונות מעניינים ושאלות לא שגרתיות, וכמעט בכל פעם שאני עושה כן, אני זוכה לכיווני מחשבה חדשים שכנראה לא היו עולים בראשי אלמלא כן. שילוב קולות מלאכותיים בפרקים. ברבות מהתוכניות שלי אני משמיע ציטוטים מתוך מקורות שונים, קטעי עיתון, מאמרים וכדומה. עד לא מכבר נהגתי להקריא את הציטוטים האלה בקולי שלי, וזה עבד נהדר. אבל תמיד העדפתי, במידת האפשר, לתת למישהו אחר להקריא אותם, ולא רק כדי לשבור את המונוטוניות של דובר יחיד לאורך תוכנית שלמה. הבעיה היא שהפקת קטע קריינות שכזה היא מטלה מעיקה. צריך למצוא קריין או קריינית מתאימים, לתאם עבורם זמן אולפן וכדומה. במקרים רבים, הטרחה שכרוכה בכך הייתה גדולה מהתועלת, ולכן ויתרתי על קריינות צד שלישי שכזו. אבל כלי בינה מלאכותית מודרניים מסוגלים להפיק קולות אותנטיים ומשכנעים מאוד, בעיקר באנגלית, נכון להיום, אבל בעתיד הקרוב גם בעברית, וכך לאפשר לנו לשלב קולות נוספים בפודקאסט שלנו בקלות ובנוחות. ניקוי רעשים. חברת אדובי מציעה כיום כלי בשם אדובי פודקאסט לניקוי רעשים ושיפור איכות ההקלטה. יכול להיות שישנן חברות נוספות שמציעות שירות דומה, אבל אם כן, לא נתקלתי בהן. התרשמותי האישית מיעילותו של הכלי הזה מעורבת. היו מקרים שבהם אכן היה שיפור משמעותי באיכות ההקלטה, אבל גם היו מקרים שבהם הוא דווקא חיבל בקולות הדיבור, הבליע מילים, ואפילו שינה את קולו של הדובר במידה משמעותית. אני מניח שאנחנו נראה שיפור משמעותי ביכולותיהם של הכלים האלה בעתיד הלא רחוק, אבל כרגע יש להתייחס אליהם בחשדנות ולהזין בקשב רב לתוצאות הניקוי כדי לוודא שהן תקינות. כל השימושים שתיארתי לאל הם ככל הנראה רק קצה הקרחון של האופנים השונים שבהם תשפיע הטכנולוגיה החדשה על עולם הפודקאסטים בשנים הקרובות. כאמור, אני לא מתיימר לנסות ולנבא שום דבר, אבל יש לי תחושה שאחד השינויים המשמעותיים ביותר בתחום שלנו עתיד להתחולל כשנהיה מסוגלים לשכפל, to clone, קולות של אנשים אמיתיים בצורה קלה ואמינה. האפשרות הזו קיימת כבר היום, אבל כרגע היא עדיין לא זמינה ונוחה לשימוש אצל הקהל הרחב, וגם אז רק באנגלית. הקלטת קריינות ועריכת קול הן מבין הפעילויות הכי מאתגרות והכי צורכות זמן בתהליך ההפקה. הקלטת קריינות דורשת ציוד מתאים וסביבת הקלטה, ועריכת קול לוקחת הרבה זמן ודורשת היכרות עם תוכנות עריכה. ברגע שכלי הבינה המלאכותית יאפשרו לי להפיק פודקאסט מבלי לקריין, אני מנחש שהתפוקה שלי כיוצר תוכפל ותשולש כמעט בין לילה. כיצד יקבלו המאזינים מצב שבו מגיש הפודקאסט האהוב עליהם הוא לא זה שבאמת מדבר בתוכנית, למרות שמדובר בתכלס בקולו שלו? קשה לדעת. כנראה שנצטרך לחכות ולראות.